פעם שעברה, עשינו השוואה ולמדנו שני דרכים בהסבר המימר של חז"ל, שבכל דרך אחד האהו זו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, איך זה מתקיים הדבר הזה. ולמדנו פעם קודמת הרב קוק שכל דרך אחד האהו זה היכולת לראות בכל מרחבי החיים, לא רק לתת להם את מקומם, זה שיהיו בריאים, ואז איתם נוכל לעבוד את השם, בבחינת באמצעות כל דרכי אחד האהו, דהיינו, שיהיה גוף בריא, שיהיה נפש בריאה, יהיה לאדם עולם פרנסה וממון, ואז הוא יוכל להגיע לאותם שעות שבהם הוא עובד את השם בתורה ומצוות ומילות חסדים, ושם האורה האלוקית שלו יוצאת אל הפועל. והרב אומר, לא רק זאת, אלא אף זאת, שאנחנו בכל דרכי הדיוק, בתוך כל דרכי הדיוק, בטא בתוך, אומר הרב, לא רק באמצעות הדרכים שניתן להם את בריאותם, ונקשיב לצרכיהם, ואז אנחנו נוכל להגיע לעבודת השם, שהיא באה יוצא לפועל האור האלוקי שבנו, אלא האור האלוקי יוצא בתוך הדרכים עצמם. כל מרחבי החיים, כל כישרונות החיים, וכל אירועי החיים, הם הכל דרכים להאיר בהם את אור השם. הם הכל שליחויות שבהם אנחנו יכולים להאיר כל אחד בכישרונות שלו, בעולמות הנפש והגוף והחברה, הוא מרחיב את הגילוי של אור השם. אור השם מתגלה לא רק בדרכי הקודש, אלא מתוך דרכי הקודש העליונות, החיים עצמם הופכים להיות הרחבה של גילוי אור השם. כישרונות החיים מסוגלים להיות הרחבה של גילוי אור השם. הדבר הזה ננסה טיפה יותר גם להרחיב, להבין יותר, להרחיב את זה יותר. אחר כך נראה, שוב נחזור לרמב״ם ונראה איך הדברים כתובים, איך הרמב״ם גם מתייחס למדרגה שהרב קוק מדבר עליה, ואיך הרב קוק אחר מתייחס לרמב״ם, ויהיה לנו ככה, זאת אומרת, זה בן אדם משהו מאוד נדיר הדבר הזה, שאחד מהראשונים כותב, כן, שיש איזו מדרגה נוספת שהוא עוד צופה, אבל הוא עוד לא כותב עליה, ואנחנו ממש רואים את סגירת המעגל ואיך ברב וממשיך את העבודה שהרמב״ם פה הותיר. בואו נתחיל על בכמה פסקאות ברב עצמו, כמה דוגמאות קטנות, בעיקר מאורות התחייה. בתוך אורות, בתוך ספר אורות, יש לנו כמה חלקים. בתוך אורות, החלק שנקרא אורות התחייה, כשמו כן הוא, מדבר על איך תחיית ישראל היא מרחיבה את ההופעה האלוקית, כן, בתחומי החיים השונים, זה מה שקשור לסוגיה שלנו כאן. בסדר, בינתיים אני הגיעו דפים כבר, תודה רבה. בסדר? אז בואו נראה פה כמה דוגמאות. אומר הרב, כן, יש לכם אורות התחייה פרק פסקה ה', מקור אחד. הננו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. זה משפט פחד פחדים, נכון? הרב לא מוריד לנו את הרף, לא מרחם עלינו. רוצים להיות באותו הגודל של אבותינו, להיות גדולים ונישאים מהם. כן? יש עוד מה לשאוף, ברוך השם. עוד מחכה לנו עתיד גדול. תוך כך, עכשיו הרב מפרט את הדברים. מוסר השפענו רב בעולם, והננו נכונים להשפיע עמו גם כן עונג וחיים רעננים. המשפט זה מאוד מאוד ייחודי גם כן. אומר הרב, עם ישראל מעביר את העולם, קודם כל את עצמו, תוך כך את העולם, שני שיעורים. שיעור אחד, אנחנו השפענו ולימדנו את העולם במשך הרבה הרבה שנים. השיעור שהרב קורא לו, מוסר השפענו רב בעולם. זאת אומרת, לימדנו הרבה, קודם כל את עצמנו, כן, מתוך כך את העולם, את דרכי התיקון, את דרכי המוסר, את דרכי האמונה, את דרכי הקדושה. זה שיעור אחד שעם ישראל הביר את העולם. כמה העולם ספג מעם ישראל בדברים האלה, בעולמות הקודש, במוסר, באמונה, בעירת שמיים, באידיאלים. כמה העולם ספג מעם ישראל לאורך כל השנים. זה, כל זה היה שיעור ראשון. אומר הרב, התחייה של עם ישראל מתחיל שיעור שני, שעם ישראל מלמד את העולם. שיעור חיים. זה, עד כאן, נגמר שיעור, לא נגמר, אבל אנחנו עסקנו בשיעור המוסר והאמונה. עכשיו מתחיל שיעור חדש, עם ישראל מלמד את העולם. שיעור חיים. שיעור חיים. מה זה חיים? איך מופיעים את המוסר בדרכי החיים? מה זה אדם? מה זה גוף ונפש? מה זה איש ואישה? מה זה משפחה? מה זה קהילה? מה זה עם? מה זה תרבות? מה זה שירה? מה זה ספרות? מה זה חיים? כל רבדי החיים. הגיע הזמן, אומר הרב, ללמד את העולם חיים. חידוש חדש. אתם עם הספר, אתם עם מדודלי חיים, אתם קדושים כאלה, אבל אתם לא. לא, זה היה שיעור ראשון. עכשיו, שיעור שהוא עוד יותר מפותח, עוד יותר מרחיק לכת, עוד יותר כולל, כן? הגיע הזמן, אומר הרב, להשפיע עונג, לא רק חיים, עונג וחיים רעננים. עם ישראל למד את העולם, מה זה עונג וחיים רעננים? זה פילי פלאות. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. שכל מה שתגדל ההתפתחות, יגדל כישרון היצירה והצד האומנותי הנפלא הנותן חיים לעולם בהגלימו את כל העליוניות שבמחשבה ושאיפה בפעולות מעשיות ומוחשות ומוגלמות שבהן הוא מחיה אותה ומשליטה במציאות. והרב כדוגמה, כן, איך עם ישראל עכשיו הולך להשפיע לא רק קדושה, מוסר, מוכניות, אידיאליות, אלא חיים. מה היחס החדש והמתפתח והנלמד לכוח היצירה של האדם, לחיי, למושג הזה של אומנות, כן, לכישרונות הנפשיים של עולמות היצירה של האדם, עולמות של הבאה, של ספרות, של שירה, של, של, של מוזיקה, של ביטויי מחול ועד היצירות האבסטרקטיות, המוחשיות. מה יש לעולם, לעם ישראל לומר בדבר הזה? יש לומר לחדש בדבר הזה. אומר הרב, בוודאי, זה כוח מופלא מאוד. מה תפקידו של כוח היצירה? פשוט ההגדרה. מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. בתפקיד היצירה. לקחת את העולמות האידיאליים העליונים ולהחיות אותם, להופיע אותם, לממש אותם בהמון המון הבאות מאוד מאוד מסמכות, או לאו דווקא מסמכות, עשירות. הבאות שמאפשרות לעולם הרוחני המון המון עושר של ביטוי, עושר של הבאה. וזה מאפשר מפגש הרבה יותר חי, הרבה יותר רחב. כל מה שתגדל להתפתחות, יגדל כישרון היצירה והצד האומנותי הנפלא, הנותן חיים לעולם. יש אומנות שהיא נותנת חיים לעולם. כן? אומנות, מה המטרה שלה? מה עשית? זה כישרון אלוקי. זה כישרון שכזו שהוא שם בנו, שם באדם. הוא יגיד לו, נמצא פה בשביל... סתם, להעביר את הזמן. טוב, הרמב"ם אמר משהו יותר מפותח כמובן. אומנות נמצא פה כדי להבריא את הנפש. בסדר, נכון? זוכרות? להסיר המראה השחורה ממנה. כדי שתוכל אחר כך לעבוד את השם. אומר הרב, מרחב חדש. אומנות יכולה, מסוגלת, לא תמיד תהיה כזאת, זה כבר תלוי בנו, מסוגלת להיות הופעה אלוקית. הופעה חדשה, מרחב חיים חדש, שיביע את העולמות האידיאליים, ותיתן להם הבאה חדשה ורעננה ונפלאה, אומר הרב, כן? להגלים הכוונה, להגלים, לתת ביטוי חי לעליונות שבמחשבה והשאיפה, בפעולות מעשיות מוחשיות ומוגלמות. הרב אומר, זה נקרא לתת חיים לעולם, שבהם הוא מחיה אותה ומשליטה במציאות. זאת אומרת, יש צד באומנות שיכול ומסוגל להחיות ולהשליט בתוך המציאות, כן, להרחיב בתוך המציאות את הרבדים האידיאליים, שעולמות שהם יותר רוחניים ושייכים לעולמות התודעה והלימוד, הם לא יגעו שם, הם לא יכולים להגיע שם, זה כישרון אחר. מה שאדם יכול לבטא בשיר, בציור, בספרות, בכל הבאות החיים, זה יכול להרחיב את הופעות הטוב האלוקי לממדים חדשים לגמרי. שעולמות הרוח והתודעה והלימוד, הם לא מגיעים לשם, הם לא מתרחבים עד כדי כך, לעולמות רגש חדשים, לעולמות ביטוי חדשים שהם הרבה הרבה יותר מרחיבים, הם גם יכולים להעמיק את ביטוי הקודש, וגם יכולים להגיע איתם לנפשות חדשות, שלא יכולות לקלוט עכשיו שיעורים גבוהים וכו', אבל יכולות לקלוט את הבאות הקודש, שהם יבואו לידי ביטוי בעולמות שלמים ורחבים מאוד. אז הנה פה מרחב היצירה של האדם והאומנות הופך להיות לא רק דבר שבא להרגיע את נפשו כדי שיוכל לעבוד השם, הופך להיות בעצמו גילוי של ההוראה האלוקית, של התכנים האידיאליים ומימושם והרבייתם ונתינת חיים לעולם. כמה חיים זה יכול להיות לעולם הכוח הזה? אז הבא, מרחב חדש לגמרי, כן? וממילא מילוי אחר לגמרי, מי שעוסק, מי שמסוגל לעסוק באומנות ברובד כזה, כן? איזה מילוי זה נותן לו, איזה שליחות זה נותן לו, איזה, כן? כמה חיים הוא יכול להביא לעולם. זה עניינה של אומנות. וחרב נותן פה מרחב חדש לגמרי. האומנות בצידה הפשוט, המוכר, היא רק הבאה הפרטית של האדם שנועד, כן, לממש את כישרונו, לפעמים בצורה שהיא אפילו יכולה להזיק. לא, לא, לא כי הוא לא בהכרח התכוון להזיק. אבל אם האדם הוא, כן, מכיר עוד קצת סיורים של ון גוך, יכול לצייר את הפרחים הכי יפים בעולם, אתה רואה את זה, אתה רואה דיכאון. פרחים, תהיה פרחים. למה? כי זה מה שהיה בו. אז אומנות היא לא רק, גם צילום זה אומנות, אבל בטח ובטח אומנות שהיא אבסטרקט, היא מביאה, הבאה, מה היא מביאה? היא מחיה או שהיא ממיתה? היא נותנת תקווה ואמון וטוב, או שהיא נותנת ייאוש וחידלון ונמיכות חיים? מאוד תלוי, מאיזה מקום יגשים אליו. בסדר?
הרבה כמובן, כאילו, לאומנות ציור, כל הדברים האלה, או שבחלק מקומי כישרונות יש לאנשים
בעולם שלא בערך? הכל, כל זה כוח היצירה. זה יכול להיות ציור והבאה, וזה יכול להיות ספרות, וזה כל מה שאדם בעצם לוקח ומביע את עולמות הקודש, לא רק בתכני הקודש, אלא בהבאות חיים. בהבאות חיים. כן? וילך עם זה, ויפרה עם זה, ויגיע עם זה לנפשות חדשות, שמתוך מרחב הבאה והכישרון, הבאת הקודש היא מתרחבת. והיא הרבה הרבה יותר מופיעה בתוך המציאות, בכוח אומנות כזה, בתוך כוח יצירה כזה. כן?
מופלא.
עוד פעם, בכך ש... האם יש לו אחריות להוציא את זה ככה? לא. הוא יכול להוציא את זה כמו הרמב״ם? דהיינו, לפי הרמב״ם, ולכן הקדמנו את הרמב״ם. והרמב״ם הוא לא פחות טוב מהרב קוק. יש רובד פשוט יותר. יש אדם, הוא מלא בטוב, מלא בערכים האידיאליים, אבל אם אין לו זה שעה, שעתיים ביום ככה ליצור ולהוציא לפועל, אז משהו בנפש לא יהיה מספיק. אז הוא יוצר, הוא לא יוצר עכשיו את האידיאלים האלוקים, הוא יוצר בשביל הפיית הנפש שלו. ואחר כך הוא ילך ויסתכן את העולם. מעולה, אומר הרמב״ם. בסדר? לכן זה מאוד חשוב דווקא ההדרגה הזאת בעיניי. כי לא כל אחד עכשיו יודע איך מגלימים את האידיאלים בצד האומנותי הנפלא. פה הרמב״ם נותן לנו מרחב חדש, מי ששייך לזה אשר אותו חלקו. אבל מי שעל הרובד היסודי יותר של הרמב״ם, גם שם אתה מחכה. בסדר? רק לראות פה את המרחבים החדשים, כן, את שתי המדרגות. בסדר? בתוך כך מדבר רב הרבה גם, בהרבה פעמים, בהרבה מקומות, מדבר על סוגיית הספרות. כמה זה חשוב שיהיו לנו סופרים קדושים, וסופרים קדושים זה לא רק סופרים שהם כותבים על, על לא יודע מה, חבורת המצוות, שהם עשו מצווה, ואז כל העולם נושא בזכותם. אפשר גם, אבל זה, עוד פעם, זה כישרון הבאה, איך אתה מסתכל על החיים. כשסופר בא מתוך נקודת מוצא של אמונה, של טוב אלוקי, של טהרה, ממילא הוא מתאר חיים כאלה. גם כשהוא מתאר פרח, וגם כשהוא מתאר רגש, וגם כשהוא מתאר דיכאון, אבל זה יהיה ממקום אמוני. וזה ינצוח תקווה גם בתוך, גם בתוך השבר. זאת אומרת, כשנקודת המוצא היא של עולם של קודש, וזה צריך להיות אדם שמאוד מאוד נטוע בקודש כמובן, והרב הוא מדבר שם על סופרים שצריכים לטבול במקווה לפני שהם, לפני שהם סופרים. כן, כי יש להם השפעה אדירה. לבנות ולעצב רגשות וכן ולייצר שפה, שפה בריאה, שפה של אמון בחיים, שפה טהורה. כמה חסר היום? אתה יכול ללכת לספרייה, אתה חוטף דיכאון, שלב שכבר הילדים שלי אומרים, תבוא איתי לספרייה, לא מוצא ספר, זה לכעוס שעות, למצוא ספר בריא וגם עשיר, אבל זה כל כך, מה רב, זה צריכים, צריכים מדרגה כזאת, שם איזו פסקה, אולי צריך לצלם יותר מהפסקה הזאת, זו פסקה מאוד מאוד נפלאה, הפסקה הזאת על, על הספרות. אומר הרב, הספרות התקדש, וגם הסופרים התקדשו, התרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות, הרמת היסוד הרוחני בעולם ובכל עילויו. ושם הרב אומר, סבנו מסופרים שהם מאוד מאוד כישרוניים, אבל כיוון שהעולם הפנימי שלהם הוא בתאומות של, של, של מחוזות מאוד מאוד נמוכים, מצריים וגסים, ואלה הם, 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 הם רק הם מזהמים את, את עולמם. עם הכישרון הנפלא שלהם, זה לא קשור לכישרון, זה קשור מאיפה בא, במה האדם נטוע, מאיפה בא הכישרון. אז זה בסוגיית הספרות. מרחבים אחרים, זה כמובן, זה לא רק מרחבי היצירה והספרות, בואו נראה במקור שלוש. כאשר הגיע התור, הזמן, כן, זמן מדרגת חיים, של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם, הם גופי תורה. על איזה מרחבים עכשיו מדבר הרב? לא על מרחבים של יצירה ואומנות, על מרחבים של סידורים מדיניים וחברתיים. שיהיו לנו... סידורים חברתיים זה, 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 זה מי עובדים סוציאליים של אמונה ופסיכולוגים של אמונה ואנשי פוליטיקה של אמונה ואנשי משפט של אמונה. איך בונים פה חברה מתוקנת? כמה הרב ציודה דיבר על, על מערכת המשפט, כי היום אנחנו רואים רק את הביטויים של הדבר הזה. מערכת המשפט שאנחנו כבר בארצנו הופכת להיות מקום שיכול להופיע את אור השם או להבדיל, לכבות את אור השם. אז זה הופך להיות עכשיו מרחב חיים חדש, כן? במערכת החסד, במערכת הרווחה, במערכת הרפואה, במערכת הרפואה הנפשית, כל דבר כזה. מאוד מאוד תלוי מאיזה נקודת מוצא אדם בא. אם אדם בא מנקודת מוצא אמונית, אז הוא יקרין אור חדש על מרחבי עבודת הפסיכולוגיה. אור חדש לגמרי, לגמרי. והשם ירחם, מה היום לומדים בלימודי פסיכולוגיה בתור נקודת מוצא נפש האדם. אבל כשאדם יבוא מתוך נקודת מוצא אמונית וחוכמה ברואים תאמין, יש הרבה מה ללמוד בחוכמות החול, אבל נקודת המוצא האמונית היא תטביע שם הטבעה חדשה, יחס אחר, נקודות מוצא אחרות, וכמה זה נצרך לבנות את, את, את המרחבים האלה, כן? את העולמות האלו מתוך נקודת מוצא של קודש, שהקודש אז מתרחב דרכם, מתגלה דרכם. אז זה לא רק כוחות היצירה והאומנות, זה מכוחות של בניין הסידורים המדיניים והחברתיים. כן? אז זה הופך להיות גופי תורה. כן? כמה אנחנו רואים היום, יש מה שנקרא בארץ שלטון הפקידים. זאת אומרת שהרבה פעמים אדם יכול, ממשלה יכולה להיבחר עם הרבה אידיאלים חדרים. אבל מי, אם, אם בחדרי חדרים יושבים אנשים עם תפיסות עקומות, כן, מי שמוביל לתפיסות, אז בסוף זה מה שבונה את ילדי ישראל. מה שבונה את ילדי ישראל זה, כן, זה תפיסות חינוכיות. אז צריך אנשים שיכנסו ויבואו עם תפיסות חינוכיות מלאות באור, מלאות באמונה, מלאות בטוב, מלאות בגאווה יהודית ויבנו, כן, מהתוכניות החינוכיות ועד מס בריאות הנפש ועד בבניין של חברה אידיאלית ועולם המתנסים ועולם החוגים ועולם התנועות נוער, וואו, כמה סידורים חברתיים ומדיניים. זה גופי תורה. זה עכשיו האור האלוקי מתרחב בתוך מערכות החיים. כן? וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, יפעל הרוח המלא קדושה וחיימת על העולם ועל החיים. הרי איך הרוח תפעל? קודם כל בבתי המדרש, קודם כל בלימוד התורה והמצוות, אבל אחר כך היא צריכה, לכן הרב גם קורא לזה גופי תורה. כמו שבאדם יש נשמה ויש גוף, ככה בעולם של הקודש, הנשמה של עולם הקודש זה התורה והמצוות, הגילוי של עולם הקודש יהיה מרחבי החיים, שכל אחד על פי הכישרון שיש בו יבין שהכישרון הזה כנראה מורה לו איפה הוא יכול להרחיב הוראה של תורה. כן? אז כך הקודש ילך ויפעל, יפעל על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכלי תפארתו. כן? כמו שהיום רואים, כן, שהצבא הופך להיות גופי תורה. כן? איך עם ישראל נלחם, זה לא רק העולם של... הנה עכשיו עולם הקודש מופיע במרחב חדש, ואין העולם פוגש מוסריות אחרת, ופוגש אותה כמו שהוא לא יפגוש אותה בעולם התיאורי. הוא פוגש באופן חי את האצילות הגבורתית, התאורה של, 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 של גבורת ישראל. מרחב הצבא, מרחב התרבות, מרחב האומנות, כל מרחבי החיים הופכים להיות עכשיו פוטנציאל להיות גופי תורה. מי יהפוך אותם לגופי תורה? קודם כל מי שמאוד מאוד נעוס בתורה. ברור, נכון? לכן הרמב״ם הוא הקומה המקדימה לרב, והרב אומר את זה בעצמו. קודם כל להיות נעוץ בתורה, ושהקודש והתורה הם המאירים בפנימיותנו, ומשם עכשיו יש לנו אתגר גדול להופיע את התורה ואת קדושתה במרחבי החיים. כן, לכן גם בפסקה שלמדנו במוסר אביך על כל דרכי רדאהו, איפה הרב אמר, איך הרב עשה את זה בדרגה? קודם כל ברוד הרדאהו בתורה, בתפילה, בגמילות חסדים, או משם עכשיו בוא מתרחב למרחבי החיים. כן, ההדרגה ברב היא מאוד חשובה, ולפעמים כשלא מתחילים מהקומה הזאת של הרמב״ם וישר ערקו, כן, לקדש את החיים, לתקן את החיים וכו', אבל הרבה פעמים אדם נכנס לתוך החיים, הוא לא מצליח נטוע בתוך הקודש, אלא נכנס לחיים, הוא כבר משתייך למקצב שלהם ולשיטה התבועה בהם, אז הוא יהיה עוד מי ששייך למרחבי החיים על פי המדרגה הנוכחית. כן, על פי המדרגה הנוכחית של כל מרחבי החיים, אבל הוא לא יטביע במימד חדש מהקודש, כי הוא לא מספיק נטוע בקודש. מה? מה, שתי הקומות? זה הרבה פעמים, את קומת הקודש אנחנו בונים בפנים, לא במרחבי החיים. אם אני רוצה להיות, לא יודע מה, אם אדם רוצה להיות איש קודש בעולם הפוליטיקה, כן? אז הוא לא ייכנס לעולם הפוליטיקה ותוך כדי ללמד תורה, אין סיכוי, לא ילמד לא תורה ולא נעלה. הוא צריך להיות איש קודש, כן? כמו שזכינו עכשיו, כן? שכמה ממנהיגינו הם באמת כאלה, כן? בצלאל למד כמה שנים טובות בישיבה גבוהה, כן? תחן, כן? ואז אחר כך יכולת אחר כך להישאר עם זה ולהופיע את זה במרחבים פה, וואו, וואו, זו עבודה קשה, זה שם ירחם. וכמה זה נצרח? כמה יש לנו כאלה? כמה יש לנו כאלה? אבל הרבה פעמים את הקודש עצמו צריך לבנות כעמדה מקדימה. כן? ואז אני יכול להיות, כן, פסיכולוג שבא מתוך הקודש, וגם זה מאוד קשה, כי כשאנחנו נבוא ללמוד פסיכולוגיה, אנחנו נצטרך לראות שיש דברים שאנחנו יכולים לשמוע, יש דברים שקשה לנו לשמוע, אז זה צריך להיות קודם כל לדעת למה אני שייך. כן? וכן הלאה. בסדר? למדרגה של הרב? כן. ולכן שלא את המדרגה של הרמב״ם. המדרגה של הרמב״ם, הרמב״ם קורא לה מדרגה גבוהה מאוד, וכן, אני זוכר את הביטוי שם שהרמב״ם כותב שם, איני אומר שהוא למטה מן הנביאים. בסדר? זה הרמב״ם, אם מדייקים בו, ואומרים לכל כוח את המיקום שלו, ואת המקום הבריא שלו, ושל התורה והמצוות בגדלות. נפלא שבנפלאים. ולכן אני מאוד מאוד מדגיש את הדבר הזה. כאילו קודם כל אתם ברמה, מה שנקרא יהודי, ועוד דרך הרב הסביר. להיות יהודים של תורה ומצוות ולתת לכל כוח את הבריאות שלו. עכשיו ברב פותח אותנו לעוד מרחב. כן, כל אחד לפי עניינו, יכולתו, כישרונו.
הרב, איך יודעים כמה זמן בן אדם צריך ללמוד
נכון, נכון. אבל אנחנו לא צריכים לדעת את כל האינסופיות של התורה, וגם את כל המדרגות הרוחניות שלה. אבל אנחנו צריכים באיזשהו מקום, באיזו אינטואיציה פנימית, לחוש שאנחנו... לכן התחלנו, לפני הרם התחלנו בסוגיית נקודת הגובה, נכון? שם, שכבר בנינו את המגדל שמעל הבתים, את הבית כנסת, לא מגדל, מגדל זה לא נכון, את הבית כנסת שמעל הבתים, שבנינו לנו נקודת גובה עמוקה ועליונה שהיא תהיה נר חיינו. זה משהו, זה אינטואיציה פנימית, לא, הקודש הוא מרכז חיי, הלכתית, תודעתית, אמונית. עכשיו אני, הגיע הזמן, מה שרק קורה פה, למעלה, השיעור השני. דיינו, איך אני חי את זה, איפה אני מופיע את זה, מה השליחות שלי וכן הלאה. טוב, לפעמים זה לא דיכוטומי כזה, כן, אני יכול ללמוד, להתרחב, חוזר ללמוד, אבל בגדול זה קומה על גבי קומה. והקומה הפנימית היא, קודם כל, המדד בה הוא מדד של שייכות, של נטיעה. ולכן קשה לתת בו אמות מידה חיצוניות, יותר אמות מידה של כמה אנחנו באמת מרגישים שזה עצם חיינו. כן? אם היא לא מרגישה, אז יכול להיות, אבל על פי רוב, השייכות הטבעית שיש לבנות, היא נבנית בצורה הרבה יותר טבעית, ומה שנקרא חיה, קולחת, ואני מוצא שבשנת מדרשה יש גם בנות שעושות את זה גם בלי שנת מדרשה, אבל כאילו זה ממש, זה בונה את השייכות הזאת שיכול, היא ממש, אבל צריך גם לתחזק את זה, זה לא רק נוסטלגיה, אבל משהו ש... מה שחז"ל יודעו לדייק בזה, ושאצל הבנים, בלך תלך בדרך, כאילו, העניין הזה של התורה, כדבר שאם נתנו, אם תעזבנו יום עזבקה, זה ממש קשור לנפש אחרת, נפש שצריכה כל הזמן להיות במלחמתה של תורה, כדי שיהיה שם מתח רוחני משמעותי ולא יהיה איזה מין כזה. הרב צבי יהודה אומר שזה אפילו נטוע בסגנון של הבריאה, שהגבר נבנה נשמה מהעליונים וגוף מהאדמה, זאת אומרת יש שם משהו מאוד מאוד כותבי, כן? והאישה נברא כבר מתוך האיש, זאת אומרת הכוונים מתוך עולם שהרוחניות והגשמיות הם הרבה יותר כבר שייכים בצורה טבעית זה לזה. לא שאין שם עבודה ולא שיש שם מקום לשעננות, אבל יש שם בריאה אחרת של... גם תפקיד אחר, דווקא נועדה לחיות את המציאות יותר בהופעה ההרמונית שלה, והאיש נועד כן, להביא כל הזמן, לקרב שמיים וארץ שעדיין לא קרובים. האישה נועדה לחיות שמיים וארץ בשלמותם. ובמידה רבה זה נפשות שהן ככה גם בנויות בעולם הרוחני, שהיכולת להיות נטועה בעולם הרוחני היא יותר בקלות, יותר עוד פעם, בפתיחת הלב ובעמל, אבל משהו בהרבה יותר טבעי, ככה. אז אני, הדרכות של חז"ל וגם במציאות. בסדר? אוקיי, בואו נראה עוד רובד בפסקה ג', אומר הרב הדבקות האלוקית, בזמן שהיא באה מתוך עושר רוחני ומעשי גדול, אז רק היא עטרת החיים. על ידה ירומו קרן כל המדעים וכל תיקוני העולם היותר יפים ונהדרים. אז הנה יש לנו פה עוד התרחבות לעוד מרחב, כן? כל עולם המדע ותיקוני העולם, לעשות כן, תרופות חדשות ותיקונים חדשים, והנה עכשיו מדינת ישראל משמישה את הלייזר החדש הראשון בעולם, דברים מופלאים שיושבים מדענים ומקדמים מדינת ישראל, ואין ספק שעושים קידוש השם גדול, מביאו חוסן למדינת ישראל, בין אם זה בתעשייה צבאית, בין אם זה תעשייה, זה החוסן, שוב, זה עכשיו מאוד מאוד תלוי, מאיזה מקום אדם ניגש לזה. אדם יכול לגשת לזה, טוב, אני מהנדס, אז אני עושה לביתי. אבל אדם מבין שאני קיבלתי כישרון להרים את עם ישראל, לחוסן כלכלי יותר מתפתח, ולהתפתחויות מדעיות שמקדמות מדינת ישראל, אז הוא רואה בזה שליחות אידיאלית עצומה. ממש ליחוד גלית עצומה. שוב, זה מרחב חדש. דיברנו לפני כן על תיקונים מדיניים, תיקונים חברתיים. אבל נדבר פה עכשיו על המרחב של תיקוני המדעים, וכן, ותיקוני, כן, כל מה שבעצם נותן יותר קידום לחיים. שוב, אם אדם בא מתפיסה אמונית של עם ישראל, ושל, כן, הופעת השם בעולם דרך עם ישראל, הוא יהיה למתוך כך, הוא משתמש בכישרון שלו, להרבות, כן, מדע, ולהרבות יכולות במדינת ישראל, בעם ישראל. אז הוא בעצם עכשיו מרחיב אור השם בעולם. אלא כל עניין של תודה. כן? בסדר? ובפסקה 5 אולי בעצם הרב כבר כולל את זה, תראו איך הרב כולל את זה בכל המלאכות, כן? זה עוד פסקה חשובה. אני נתתי פה ממש דוגמיות, אבל כן, נחוש את המנגינה. אומר הרב, אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. אלא מה? שכמובן שתלוי מאיזה תודעה אדם בא אליה. כן? אדם יכול להיות גם רופא שמציל נפשות, אבל בסוף מה שמעניין אותו זה המשכורת, ולמה הרופא השני קיבל יותר פרסום בכתב העת האחרון, והוא כל כולו אדם פרטי, מצומצם, למרות שהוא עוסק בתיקון העולם. כן? ומצד שני, אדם יכול להיות אדם פשוט, יכול להיות כן, בעל עבודה פשוטה, אבל הוא עושה זה מתוך תודעה של תיקון העולם. תוך תודעה של שליחות אלוקית, תוך תודעה של להרים קרן ישראל למיך. כן? אז זה ממש שתי נפשות. אתמול הבת שלי סיפרה על אחד מהנהגים באוטובוס שלה, זה כמה הוא מעודד את הבנות, והוא מספר להם דברים טובים, והוא מלמד אותם דרך... שליחות, נהג הוא כל כולו בשליחות, כזה שם שמיים בשליחות שלו. אבל זה לא, זה אומר הרב, כל מלאכה, זאת אומרת, אדם יכול לראות מאיזה תודעה היא באה. אם אני רואה בזה יכולת להאיר את שם השם במרחב שבו אני קיבלתי כישרון, במרחב שבו אני קיבלתי שליחות. אז ממילא אומר הרב, אור הקודש נמצא בכל מלאכה. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה משליטת התוהו. העולם הזה יש בו נקודת מוצא של תוהו, וכל מלאכה בונה מוציאה את העולם מהתוהו אל התיקון, אל הגאולה. דבר גדול בכללי יש כאן. דבר גדול בכלל יש כאן. אז אני, זה התפקיד שלי, זה השליחות שלי. אז לא משנה אם אני רופא, או איתקיסט, או טייס בצבא, או נהג אוטובוס, אני אחפש איפה אני רואה בזה את תיקון העולם, והולך מתוך שליחות של להופיע את שם השם בדבר הזה, ולרומם את עם ישראל בדבר הזה. ומילא אני ניגש לזה אחרת לגמרי, זה לא רק פרנסה כדי שיהיה לי כסף, אני אוכל לשלוח את הילדים לתלמוד תורה, זה עצמו אור השם, אם אני תופס את זה נכון. אם אני רואה זה ככה וניגש לזה ככה, אז אני בזה מאיר את אור השם. אז יש פה דבר גדול וכללי. מסייג הרב, תראו את הסייג החשוב הזה, אמנם נעלה מכל, מה ההצלה הכי גדולה של העולם, מה התיקון הכי משמעותי של העולם? היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. הכשרת החיים הפנימיים של המציאות קרי תורה ומצוות, זה התיקון הכי עמוק. אבל, כן, להוציאה מגלמותם ולתקנה בתור כלים שלמים העושים תפקידם, יפה. אבל המחשבה של גדולי הדעה מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית, וכאן לא יכולים לנטיית אהבת המלאכה והעבודה המעשית. שהיא כבר נטייה שיש רוח, רוח אלוקים שחופף עליהם. זאת אומרת, זה שהקודש מתחיל מעולמות הקודש, ושם התיקון הכי עליון בתורה, במצוות, בגמילות חסדים ועבודת השם, זה לא אומר שאין לזה אחר כך התרחבות, התרחבות במרחבים חדשים, בעולם המלאכה, בעולם המדעים, בעולם הספרות, בעולם, איפה לא היינו פה בכמה פסקאות הקצרות האלה, הבנתם? זה מה שהרב קורא? אורות התחייה. התחייה מלאה בהזדמנויות להאיר את אור השם מתוך הקודש במרחבי החיים. בסדר? עד כאן? יפה. עכשיו בואו נעשה סגירת מעגל יפה ונראה מצד אחד איך הרמב״ם מתייחס למדרגה העתידית הזו של הרב קוק ואיך הרב קוק מתייחס לרמב״ם, וזה יהיה לנו ככה סגירת הדברים. אם אתם זוכרות, לפני ככה כמה שיעורים, די הרבה, עסקנו בפסקה מתוך סוף מורה הנבוכים, ששם הרמב״ם דיבר איך הוא היה רוצה לראות אותנו עושים מצוות. נכון, הוא אומר שאדם עושה מצווה, לא יעשה אותה כחופר גומה. ככה עם הידיים, עם הרגליים, אבל הלב שלו בכלל לא נמצא שם. אלא יש שם בכל התודעה, זה ההתחלה פה של ה... של הדברים פה, של המשך הדברים במורה נבוכים, זו ההתחלה של מה ששם אז למדנו. ושם הרמב"ם ממש נותן הדרכה איך לעשות את זה ככה עד הסוף, בואו ככה קצת נספוג באמת מהיראת שמיים המופלאה הזו של הרמב"ם. בסדר? בואו נראה. ומכאן התחיל הישירך אל תכונת ההרגל והלימוד, עד שתגיע לזאת התכלית הגדולה. תחילת מה שתתחיל לעשות, שתפנה מחשבתך מכל דבר, כשתקרא כי את שמע ותתפלל. זה ממש התחלת הרב במוסר אביך שם בכל דרך דיוב של הרב, רק החלק הראשון, נכון? זאת אומרת, שם זה מדרגת הרמב"ם. כשאתה בתורה, תהיה בתורה. כשאתה בתפילה, תהיה בתפילה. כשאתה בגילות חסד, תהיה בגילות חסד. למצוא את נקודות, מה שקראנו צמתים כאלה, שבהם אני עם השם עד הסוף. שבהם אני גם מתדלק את הנשמה שלי, וגם פועלת על העולם ברבדים האלו, הכי עליונים, הכי קדושתיים, עד הסוף. וכשתתחזק זה בידך גם כן זמן אחר, לאט לאט אומר הרמב״ם, כל פעם תתפוס עוד משהו, פעם קריאת שמע. למדתי עכשיו להתכונן בקריאת שמע, עכשיו אני עושה משהו חדש. תרגיל עצמך להיות מחשבתך להיות פנויה בכל מה שתקראו משאר דברי הנביאים. ולהתחיל להוסיף, קצת לימוד תורה, עד הברכות כולם. תכוון בהם, מה שתהגה בו לבחון עניינו. כל ברכה, איך כל ברכה היא הזדמנות, הופיע אור השם בעולם. וכשיזדקחו לך אלו עבודות, תהיה מחשבתך בהם, ושתעשם נקייה מן המחשבה בדבר מענייני העולם. כשאתה שמה, הכל מת. זוכר יותר שלה? זוכר יותר שלה? הכל מת. נקייה, השאר הדברים עכשיו לא מעסיקים. כשאני עם השם יתברך, אני עם השם יתברך. בסוף דבר, תשים מחשבתך במי לדי אלמה. יש לך זמנים אחרים שבהם אתה עשו במי לדי אלמה. בעת אוכלך, או בשתייתך, או בהיותך במרחץ, או בעת ספרך עם אשתך, עם בניך הקטנים, או בעת ספרך עם המון עם, חיי החברה, חיי המשפחה, אכילה, שתייה, כל הצרכים האחרים שהרמב"ם דיבר עליהם אז בשמונה פרקים. אלו זמנים רחבים. רבים ורחבים מצעתים לך. כמובן אם צעתים לך וכנה, אתה צריך לקחת את הזמנים האלה ולתת להם זמן. כן? שלא יצא שבסוף עבודת השם לא נתנה לך מקום לדברים האלה, כי זה בסוף, כמו שאמרנו, זה יפגע לך בעבודת השם. אדם צריך, כמו שאמרנו, לפי הרמב"ם בכל דרך דיו, לתת לכל זמן את הזמן שלו. אז יש זמן לעבודת השם עד הסוף, יש זמן להיות עם הילדים עד הסוף, יש זמן להיות עם המשפחה, ויש זמן להיות במי לדי אלמא, באכילה, בשתייה וכו'. לחשוב בהם כל מה שיצטרך אליו, מענייני הממון, הנהגת הבית, תקנת הגוף, לתת לכל דבר את הזמן שלו, את המרחב שלו. אבל אל תיתן לזה לפלוש. ואומנם בעת מעשה עבודות התוריות, אני בתורה, במצוות, לא תתרים מחשבתך, אלא במה שאתה עושה כמו שבאר. בסדר? מעין חזרה, ומי שרוצה לעיין שם, זה דברים מאוד נפלאים, אני קיצרתי מאוד. אבל, תראו עכשיו מעיק פה הרמב״ם. בהגיע איש מבני אדם מהשגות האמיתיות ושמחתו במה שהשיג, לעניין שיהיה בו מספר עם בני אדם, הוא מתעסק בצורכי גופו, ושכולו כולו בעת ההיא יהיה עם השם יתברך, והוא לפניו תמיד בליבו, ואף על פי שגופו עם בני אדם, על דרך שאמרו במשלים השירים אשר נשאו לאלו העניינים, אני ישנה וליבי ער. זאת אומרת, מי שיהיה מסוגל לעבוד את השם בתוך הדרכים עצמם, בתוך ההופעה של החיים עצמם, בצורכי הגוף, בצורכי הנפש, בצורכי החברה, זאת המדרגה, איני אומר שהיא מדרגת כל הנביאים, רק אומר שהיא מדרגת משה רבנו עליו השלום. וזאת גם כן מדרגת האבות, אשר הגיע קרבתם אל השם יתברך עד שנודע שמו בהם לעולם. אומר הרמב״ם, זה כבר מדרגה אחרת מה שאני דיברתי. אני דיברתי על מדרגה שיודעת לתחם תיחום מדויק. לתת לקודש את נקודת הגובה, לתת שם את העולם הכי עשיר והכי עמוק שאני יכול לתת, ולתת לכל דבר את מקומו בתור אמצעי לנקודת הגובה. אבל לעבוד את השם בתוך מרחבי החיים, זה כבר מדרגת האבות ומשה רבנו. כאילו ארבעה רצוני לומר האבות ומשה רבנו, התבאר בהם מן ההתאחדות בשם, רצוני לומר השגתו ואהבתו, מה שהגיד עליו כתוב, וכן השגחת השם בהם ובזרם אחריהם גדולה. הם עסקו הרבה בחיים, הם עסקו הרבה בתוך המציאות, והיו אם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם, והרבות ממון, ומשתדלים במקנה וכבוד, והיו אצלי ראיה שהם כשהיו עושים המעשים האלה, לא היו עושים אותם רק בעבריהם לבד, וליבותם ודעותם לא יעשו מלפני השם. זאת אומרת שהאבות היו עוסקים במקנה, במלחמות, בפוליטיקה, בחיי חברה, בחיי הנהגה, הם היו כל הזמן בתודעה אלוקית. הם מצאו את הקדוש ברוך הוא בתוך הדברים האלו. מהרמב״ם, לא, הם לא עשו את זה רק מהעברים, הם עשו את זה כעבודת השם. ויראה לי אשר חייב להיות אלו הארבע עומדים על תכלית זה השלמות אצל השם, בהשגחתו עליהם מתמדת. אפילו בעת הסתסקם להרבות ממון. רצון בבית המראה, בעבודת האדמה, בהנהגת הבית. מפני שתכלית כוונתם בכל המעשים הם להתקרב אל השם יתברך קרבה גדולה. תכלית כוונת כל ימי חייהם להמציא אומה שתדע את השם ואת עובדיו. הם ידעו שיהיה מהם עם כזה, שיעבוד את השם בכל הופעות החיים. שנייה, אני רק מדלג פה לסוף. הוא אומר פה בסוף, אני רק אלך לשתי שורות האחרונות, ואין זאת מדרגה שיחשוב כיוצא בי להישיר, להגיע אליה. אתה שומע מה הוא אומר? רמב״ם, אחד כמוני לא יודע איך מביאים למדרגה כזאת, איך מרוממים למדרגה כזאת. אבל המדרגה היא אשר זכה קודם, לפני זאת, אפשר להשתדל להגיע להרגל ההוא שזכרנו. המדרגה שאני הסברתי קודם, מה שהרמב״ם למדנו בשמונה פרקים בפרק החמישי, זה מדרגה ישימה, אומר הרמב״ם, מדרגה מאוד מאוד עליונה. אבל המדרגה העתידית של האבות, שבכל דבר שהם עשו, הם ראו בזה אור השם, אומר הרמב״ם, זה, אני עדיין לא מסוגל להדריך למדרגה כזאת. באמת, מופלא מאוד. כן, אז הרמב״ם נראה עכשיו את האיזון, איך הרב קוק מתייחס למה שהרמב״ם אמר, ואומר שלנו יש כנראה כן שייכות למדרגה הזאת, היא לא בגלל גדולתנו, מה נראה, אלא בגלל דורנו, בגלל מדרגתנו.
הרב, זה לא מדרגה של בית מקדש שהוא
קיים? מה?
זה לא מדרגה של
בית מקדש שהוא קיים? אז עוד נראה ברב, זה מדרגה שהיא תהיה בשיאה של בית המקדש שיהיה קיים, אז מדרגה שמתחילה שאנחנו חוזרים לארצנו. זה קימה. בית מקדש זה שיא, זה שיא. אבל בית מקדש זה יהיה ביטוי של מדרגת חיים שאנחנו מתחילים לבנות אותה, כן? קימה. היא לא נוחתת עלינו בבת אחת. אנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו באים לחיים. אם אנחנו נדע לנסוך בחיים האלה אור חדש, אז הם ילכו ויתפתחו למדרגה חדשה. אם לא נדע לנסוך בהם אור חדש, אז לצערנו, כיוון שאנחנו תמינות פה עכשיו, זה כבר לא הלכת למשיכה. כשהרמב״ם כתב את זה, עם ישראל לא היה במדרגה שיש חיים, ויש אומנות, ויש ספרות, ויש צבא, ויש פוליט... אין, לא היה. אז אלה אפשר להגיד, טוב, זה כרגע לא הזמן. אבל מי שיגיד עכשיו זה כרגע לא הזמן, אז אם הוא לא יבנה פוליטיקה של קודש, יהיה פוליטיקה של שחיתות. אם הוא לא יבנה אומנות של קודש, יהיה אומנות של דיכאון. ממילא זה לפתחנו. כן? או נראה, עוד מה, קימה. זה ודאי קימה. כן? אבל זה לפתחנו. כמו שאר עושה. זה נכון, ברור, אבל שוב, ודאי שמה שאנחנו מדבר על האבות, זה לא מה שאנחנו מדברים עכשיו במדרגה שלנו, שום דבר לא קשור, לא קצהו ולא קצהו. אבל, אומר הרמב״ם, כשאני בעולמות הפשוטים של החיים, אני כל דבר מחפש את המטרה הקרובה שלו, שהיא לאור המטרה הרחוקה. כן, מילא עכשיו, אני בחיי החברה, אני בחיי החברה כצורך פשוט, אנושי, טבעי, שישרת בסוף את הקומות האידיאליות. הקומה הזאת היא מאוד חשובה, מאוד בסיסית, מאוד נורמלית. אבל פה משחרר אותנו עכשיו מלשים מדבקה של לעשות ככה עם האצבע לעשות בכל... יש ערך לחיים, כי הם חיים אלוקיים, וצריך להוביל אותם קודם כל בטוב דם, בנורמליות, בטבעיות. זה מסר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אבל אמרנו, טוב, עכשיו יש גם עניין למצוא בהם אור חדש. הערה חדשה. קימה. כן? מה?
הוא מדבר על החיבור שלנו, כי הרבה אנחנו, החיים שלנו, הם כן, כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר.
כאילו הרבה אנחנו מתפרנים בבינים. כן, זאת אומרת, מה זה נמצא בכל דבר? כמו שאמרנו, יכול אותו רופא. כשהרופא הוא מרפא, הוא עושה שליחות אלוקית. יודע איזה, לא יודע איזה, אבל אם התודעה שלו היא קטנה, של כבוד, של זה, אני, מי שהיה בבית החולים לפעמים רואה כל מיני דברים. יכול להיות אנשים אחי זה, אבל הוא התייחס אל החיות כמו איזה, זה או אפילו איזה רופא מתחיל, שהוא לא במדרגה שלו, מי איש להגיד איזה משהו בניגוד לדעתו. את העולמות הכי גדולים אפשר להוריד לרבנים מאוד מאוד פרטיים ומצומצמים אגואיסטיים. כשאדם רואה בזה אור השם, אני פה בשביל רפא את עם ישראל, אני עבד של עם קדוש. הרב היה עבד של עם קדוש בעולם הרבנות, אני עבד של עם קדוש בעולם הרפואה, ויש רופאים כאלה. הם נראים את הכל. גם את העוצמה שלו ואת החיות שלו, וגם את איך שהוא בונה ואיך שהוא משפיע, הכל עובד אחר. כן, וזה בכל תחום. כן, וכמובן, הרבה הרבה מדרגות, איך להאיר את אור השם בתוך כל השליחויות שלנו בחיים, בתוך כל כישרונות שלנו בחיים.
יכול להיות במדרגה כלשהו של לתחם,
אז הרמב״ם אומר לו, זה המדרגה הקודמת, הרמב״ם קורא למדרגת כל הנביאים, המדרגה של התיחום, והמדרגה העליונה, הרמב״ם קורא למדרגת משה והאבות. מדרגה עתידית יותר, יותר עליונה שלו מהעליון. כן, שבכל דבר ממש, שוב, ככה הרמב״ם, לא יודע אם זה היה כזה, עוד שהיו נביאים שהיו גם, נגעו במדרגות כאלו ואחרות, יש הרבה הרבה מדרגות של הנביאים גם, אבל הרמב״ם אומר, המדרגה הזאת בשיאה הייתה אצל האבות. טוב, בואו נקרא כמה משפטים ברב קוק, כי זה מאוד יפה איך הרב מתייחס לדברים. תראות משפט ההקדמה. בכל סוג ומין וסוג יש קטנות וגדלות. ויש גדול מאוד במין אחד, אבל כללות המין הוא קטן לגבי המין הגדול ממנו. ויש קטן ממין גדול שהוא מצידו ודאי קטן ולא ערך לגבי הגדול ממין הקטן. ניתן לכם שבוע לשבת על המשפט הזה. בגדול מה שהרב אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. אז הוא אומר ככה, ניתן דוגמה הכי הכי פשוטה בעולם, כן, יש משפחת, אני יודע מה, משפחת החתולים, נכון? אז החתול הכי גדול, נכון? הוא הכי גדול מכל החתולים, אבל הוא קטן, לעומת משפחת האריות, נכון? שהם במין אחר לגמרי. אז אפילו הכי קטן במשפחת האריות, הוא יהיה הרבה יותר גדול מהכי גדול במשפחת החתולים, נכון? או במילים אחרות רוצה להגיד הרב. הרמב״ם היה ענק, הכי ענק שיכול להיות, אבל במין ששייך לעולם שבו עם ישראל עדיין היה בגלות, ואנחנו ננסים לעומתו בהקשר של הגודל האישי, שאי אפשר בכלל לתאר ולשאר את גדולתו ונוראות עירת השמיים שלו ונבואתו וחוכמתו ועליוניותו. הרציוד היה אומר את הרמב״ם, מה אני מזכיר אותו בשיעור, היה עוצר כמה דקות לנשום, אני מזכיר את הרמב״ם. אבל הרב אומר, יש מין חדש שמתחיל כשהקדוש ברוך הוא שולח מדרגה חדשה למציאות. ועד מילא המדרגה החדשה למציאות היא מייצרת נשמות חדשות, עם אתגרים חדשים, עם עבודת השם חדשה. אנחנו שייכים למין חדש, לא כי אנחנו גדולים, אלא כי הקדוש ברוך הוא החליט להתחיל פה מדרגה חדשה. הוא אומר, גם מישהו קטן במין החדש, הוא חייב להתעסק במדרגה החדשה, כי זה שם הוא שתול. הוא לא יחשוב שהוא מעל הרמב״ם בשום תנה מידה של... אבל הוא בדור מתפתח יותר. הוא בדור שהקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו במדרגה חדשה. אז הוא נקרא קטן מהמין היותר גדול. הוא ממילא, אבל הוא חייב להתייחס אל עצמו ככזה. כי הדור הוא לא כזה קטן. והאתגרים הם לא כאלה קטנים. ואם אנחנו נמשיך להתייחס אלינו ככאלה קטנים, אז אנחנו ניקשל, כי פה יש אתגרים חדשים. כן, זה פחות או יותר במילים הכי פשוטות, מה שהרב אומר פה בה. ביחס לאדם. כן, נקרא פה שני משפטים, אני כבר צריך לסיים. יש הדבקות האלוקית העליונה, שהיא תפארת כל היקום מתבט מבני דורנו, והיא מתקבלת לעצם בצורה חשובה ורעננה. גם בתוכן כזה, הסקנות העולמית, התרחבות שיח ושיג של דרך ארץ. אמרנו, בדור שלנו צריך להתחיל לראות איך אור השם מופיע בהסקנות, בחיי החברה, בצורה מלאה. אף על פי שהרמב״ם כתב על זה, שלדרגה זו אין איש כיוצא בו יכול להדריך, כי איננה מדרגת כל הנביאים כמדרגת משה ואבות. אל ייבהל מזה. יכול להיות, ובוודאי כן הוא, שהדבקות האלוקית שלנו מתפשטת גם במעשים החומריים בקולטורים, היא רק ניצוץ דק וקלוש מאוד אחור, מתחילים את המדרגה החדשה, בצורה מאוד מאוד קלושה. והאורה האלוקית של הדבקות האלוקית שהתנה הרמב״ם למודרכים על ידו שתהיה שורה רק כביכול בשעת תורה, תפילה, מצוות בעבודה, היא יותר ויותר עליונה ושלמה שאין הציור שלנו תופסה. כשהרמב״ם אמר שהוא רוצה שהדבקות שלנו תהיה קודם כל בקודש, בתורה, במצוות, אתם יודעים איזה מצוות הוא התכוון, איזה קריאת שמע הוא התכוון, איזה, מה שמה. קודם כל הרמב״ם אומר שלא נרים את הרמב״ם, אנחנו לא מגיעים לציפורניים. הרמב״ם דיבר על דבקות רק בעולם הקודש, נכון? לא במרחבי החול. אבל אצלו הדבקות בעולם הקודש זה דבקות בעולם הקודש, לא כל כך הרבה מה ללמוד מהרמב״ם שם. ואחר כך אנחנו מתחילים מדרגה חדשה בצורה הכי קלושה, אבל עדיין זה מדרגה חדשה, שאשרינו שזכינו. שהאור האלוקי מתחיל עכשיו להתרחב בהתרחבויות החיים, אנחנו צריכים ללמוד את זה, לעסוק בזה, ולפתח חשיבה כזאת, ותפילה כזאת, ואוריינטציה נפשית כזאת, שכבר לומדת את הסוגיות שמתאימות ושייכות לדוריהן. אין לנו ברירה, כן, זה מה שהרב אומר. אנחנו צריכים עדיין את הרמב״ם ללמוד ממנו יראת שמיים, וללמוד ממנו את כל הדבקות בהשם, ברובדים הקדושתיים שלה, ויחד עם זה, מי שנמצא בדור הזה לא יכול להגיד, טוב, חכו לי עוד איזה דור, אני בינתיים מתעשת על הזה. לא, מי שפה, פה. אז אנחנו בפנים, אנחנו בעסק. אז מאלה, בסדר, אנחנו לא לפתחנו, קימה קימה. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו להיות מה שאנחנו לא יכולים. הוא כן דורש מאיתנו להיות מה שאנחנו כן יכולים. כנראה זה הרבה. בסדר? טוב.